אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ליכוד. שלום.
שלום דוד.
מה שלומך?
בסדר גמור.
את נראית זוהרת. לאן את הולכת בכאן?
האמת שלכנס גדול בצפון ואחר כך לעוד אירועים.
תיארתי לעצמי.
עבודה. כן.
עבודה.
הגענו בדיוק ממרכז השלטון המקומי והאזורי ועידת השלטון המקומי והאזורי, המוני אקספו. והיה האמת מאוד מרגש לראות את האנשים שמחזיקים את עמוד השדרה של אזרחי מדינת ישראל. אנשים טובים שהלב שלהם נמצא במקום הנכון, וגם זכינו להביא שם בשורות שקשורות למשרד.
טוב, את דברית על המשרד שלך עוד מעט, אבל לפני כן. אנחנו יודעים שהבחירות הן ממש בפתח.
נכון.
ואנחנו יודעים עוד שהסקרים לא כך מחמיאים היום לליכוד. בוא נגיד חלק מהסקרים, כי 11, 12, 13 מדברים בשפה א', נכון. 14 ו-24 מדברים בשפה ב'.
נכון.
אני שואל אותך, מה הסיכויים של הצד השני להרכיב ממשלה, אם ליברמן אומר, אני לא הולך לא עם החרדים ולא עם הערבים? איך זה מסתדר אריתמטית?
אז נתחיל מזה שראש הממשלה הבא יהיה בנימין נתניהו, והממשלה תהיה על קווים של באמת ממשלה לאומית, אמונית, ציונית, לאומית, וכל מי שיראה את עצמו חלק מתוך קווי היסוד של הממשלה יוכל להיכנס אליה. ואכן, יש אתגר כדי להוציא את כל הימין החוצה להצביע. לגבי איך השמאל מחלק את הקולות שלו בגוש השמאל, זה פחות מעניין. אני גם חושבת שבסוף, אתה יודע, לא תהיה להם ברירה. אם הם ירצו באמת להקים ממשלה, והם גם אומרים את זה, הם יצטרכו להסתמך על הקולות של הערבים. אני הייתי בממשלה כזאת, ואני יכולה להגיד לך שזה הרי אסון. ואם אירועי השבעה באוקטובר היו קורים בממשלה של בנט ולפיד, מדינת ישראל, באותו יום הייתה נוחלת כישלון מוחלט. הרי מנסור אבס לא היה מאפשר לאף אחד לא לתקוף בעזה, לא להיכנס לרפיח, בטח לא לבנון. זו ממשלה שלא יכלה לטעת עצים בנגב. בסדר? ברמה של יום-יום, ולכן זה מה שאנחנו נראה. ואם חס וחלילה מישהו מהם ירכיב את הממשלה הבאה, אז כמובן שיאיר גולן כשהוא אומר שהוא יסגור את ערוץ 14, כשהוא יסגור את מכינת אלי, כשהוא מאיים את כל האיומים שלו, מניסיון, זה אנשים שיעשו את מה שהם אומרים שהם יעשו. גם מערכת המשפט תעמוד לצידם וגלימתה הארוכה של היועמ"שית המודחת, וכסף לא חסר להם. ולכן האתגר של הימין בבחירות הקרובות, כי העם הלך ימינה, העם נמצא בימין. פשוט לצאת כולו להצביע. יש הישגים בלתי מבוטלים לממשלה הנוכחית, נכון? אירועי השבעה באוקטובר קרו בממשלה הזו, אבל גם הקריסה האידיאולוגית של השמאל, של ההבנה של שתי מדינות לשני עמים, שזה מפורק לגמרי ולא רלוונטי יותר, גם השמאל בעצמו מבין את זה היום, לכן הוא מנסה להשתמש בכל הכלים העומדים ברשותו כדי לנגח את הממשלה הנוכחית, אבל הבנו שתפיסת שטח היא הכרח, הבנו שההתנתקות, שאוסלו, שהדברים האלה לא עובדים, ולא רק לא עובדים, אלא מביאים עלינו אסונות. ולכן השמאל כאידיאולוגיה, המהות שלהם קרסה. וגם הם בעצמם מבינים את זה. לכן הם מביאים היום, אתה יודע, איזה אחת רוזיליו של משמרות במחאה, נרקיס אחד שהוא נגד הזהות היהודית והדתית של מדינת ישראל. הם מביאים אנשים שלא היינו רואים אותם ביום-יום, בטח לא במפלגת מפאי של פעם או בשמאל של פעם, שהשמאל של פעם, אגב, היה שמאל שתמך
אידיאולוגי
בהתיישבות.
ותמך
אז,
בהתיישבות.
נכון, אז צריך לומר שהם הולכים ומקצינים, כי אין להם שום דבר אחר להציע. עם ישראל רואה את זה, אזרחי ישראל רואים את זה. רוב העם שבסוף אנחנו עם שהוא צבא. עם שהוא צבא זה אומר שילדינו, משפחותינו, מכרינו, חברינו נמצאים בצבא, משרתים בצבא. אחרי אירועי כוח 100, אני חושבת שדי ברור לכולם איפה האמת נמצאת. ואם לא היינו עושים את המהלכים שעשינו, אם לא היינו מביאים את דוד זיני להיות ראש השבק, ככל הנראה לוחמי כוח 100 היו במרטיפים היום, וכלואים. ולכן הוא הוציא את האמת לאור. ואיתה יצאה גם האמת המאוד ברורה. על היועמ"שית, על הפצרית, על איך שהם מנהלים את האירוע, על השופט יצחק עמית שרוצה לבטל את חוק יסוד השביטה, הוא רוצה לבטל חוקי יסוד במדינת ישראל. יש כאן חוסר איזון, ואנשים שהפכו להיות מפקידים לשחקנים פוליטיים על מלא. עם ישראל מבין ורואה את זה, ולכן הבחירות הקרובות, מעבר לזה שהם יהיו על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל, הם יהיו על האמת של מדינת ישראל, והעם נמצא שם והעם נמצא איתנו.
מי ששאלת
לכן הסקרים לא יותר מדי, אתה יודע.
אני עדיין רוצה לשאול אותך.
כן.
תראי, משאלתי את השאלה הראשונה, כאילו איך הם ירכיבו את הממשלה, אני שואל אותך. גם אם ניקח את הסקרים האחרים שמחמיאים לכם, עדיין אתם על הקסקס. ואני שואל, איזה שפנים מהכובע, ונתניהו ידוע כאחד, כלהטוטן, איזה שפנים הוא יכול להוציא מהכובע? כי לפחות עכשיו, הקראתי לך את זה קודם, ראיתי עכשיו משהו במעריב, כן. ראש הממשלה נתניהו העביר מסר חריף למרכז הליכוד, ליושב ראש מרכז הליכוד, חיים כץ, אם הוא לא יקבל 10 ברשימה, הוא עשוי לעזוב את המפלגה. עכשיו, המלחמות הן פנימיות.
קודם כל, אני לא...
רגע, שנייה, כן. שנייה. אתמול שמעתי חבר כנסת מכובד, סגן יושב ראש הכנסת, שאומר דברים על חברת מפלגתו. ואני שואל אותך, המלחמות הפנימיות האלה בתוך הליכוד עוזרות?
תראה, אני יכולה לומר לך, אני לא מתייחסת אתה יודע, לכל מיני מחלוקות כאלה ואחרות ולאמירות שם של בודדים. בסוף אתה צריך להסתכל על המפלגה כמפלגה. גם אם יש חבר כנסת כזה או אחר, הוא אחד מתוך רשימה. וכן, מה לעשות בתוך מפלגה כזו, שהיא מפלגה דמוקרטית, שנבחרת על ידי העם, יש הרבה צדדים, יש כאלה שאוהבים חבר כנסת אחד, ויש כאלה שאוהבים חבר כנסת אחר, ובסוף המתפקדים הם אלה שבוחרים את הרשימה. ואם לא מוצא חן בעיניך חבר כנסת או שר מסוים, אז יש לך רשימה של 43 אנשים אחרים שאתה יכול להתחבר למי מהם. וזה בדיוק היופי שבליכוד, שיש בו מגוון מאוד מאוד רחב של המחנה הלאומי, האמוני, הציוני, הממלכתי של מדינת ישראל. ואני חושבת גם שבסוף, אתה יודע, אני לא מתייחסת לכל מיני אמירות וספינים כאלה ואחרים. תראה, אני אז תמיד במפלגתו, אז של הבית היהודי וכדומה, נפתלי בנט וימינה, תמיד נורא החמיאו לנו בסקרים ותמיד סיימנו נמוך. עכשיו אתה יודע, הנמוך הזה כבר רואים אותו לכל כיוון, כי הוא גם כבר לא בימין, הוא בשמאל, והוא מנסה להתחקות אחרי אחרים, ולכן זה באמת קורס לתוך עצמו, כבר לא מנהיג את השמאל, אבל תמיד הליכוד גם לא החמיאו לו בסקרים, ותמיד הליכוד סיימו מאוד מאוד גבוה. לכן אני לא מתרגשת מסקרים, ואני חושבת שבסוף אנחנו ניבחן הלכה למעשה בקלפי על ידי הבוחרים, העם הלך ימינה, העם מבין, צריך יהיה להוציא את כולו בהמוניו. אני אגיד לך ממה אני כן מפחדת, כשהם אומרים שאנחנו נגנוב את הבחירות, זה בדיוק מה שהם מתכוונים לעשות, השמאל. הם מתכוונים לייצר מחאות בקלפיות, הם מתכוונים, הנה אנחנו רואים, לפי הוועדת בחירות שלהם. במה שהם באים ומאיימים, זה אומר שבדיוק את זה הם יעשו. ולכן, כשהשופט יצחק עמית, שבחר את עצמו לעצמו בעצמו, אגב, המינוי שלו עדיין לא פורסם ברשימות, כי אף אחד לא חתם עליו, לא ראש הממשלה ולא השר לוין, שר המשפטים. לכן אני מאמינה שהם ינסו באמת לגנוב את הבחירות בצורה כזו או אחרת, ולפסול בחירות בישראל, דמוקרטיות.
אמרת, נתניהו לא מפחד להכריע.
נכון.
לפיד היה נכנע אחרי דקה.
ברור.
עכשיו תראי, באמת בעסקרים לפיד מדרדר,
נכון.
בנט יחד איתו, אבל אני שואל אותך, שמעתי את האיזנקוט ממש יומיים שלושה, במספר רעיונות, ושמתי לב לתופעה מאוד מעניינת, הוא לא שולל להיות בקואליציה איתכם. התהפכו היוצרות פתאום.
תראה, לגבי לפיד...
כי בהתחלה הוא אמר לא.
תראה, לגבי לפיד...
עכשיו הוא אומר, אני לא שולל אף אחד.
אתה יודע, אנשים שמזגזגים הם גם כן, זה אירוע מסוכן לחשי עצמו, ואם תהיה לו אפשרות, הוא יקים ממשלה עם השמאל. הוא גם אמר את זה, נבחרי הציבור שיושבים איתו ברשימה, מרידור ואחרים, אמרו את זה. אני כן יכולה לומר לך, לגבי לפיד, שלפיד באין מלחמה ובאין איומים, נתן שטח מהמים הכלכליים ומהשטח של מדינת ישראל, ככה סתם ללבנון. בטח במלחמה הוא לא היה עומד. כשדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, מדבר על זה שראש הממשלה, הוא איש קשה, אני גאה בזה. שהמנהיג שמוביל את מדינת ישראל הוא קשה, הוא לא מוותר, הוא נלחם בציפורניים. אייזנקוט, אחד שהייתה לו הזדמנות, היה בקבינט, יכל להביא הישגים משמעותיים למדינת ישראל, הוא רצה להיכנע בכל מחיר כבר ממזמן. הוא מבחינתו לא היה נכנס לרפיח, לא נכנס ללבנון, הוא אמר את זה בעצמו. אז אני לא מעריכה מנהיגים כאלה, את מי אני כן מעריכה? מנהיגים שלמרות הכל, בניגוד לכל, גם אם ממשל פחות אוהד מהממשל של טראמפ שהיה עד כה, עשו הכל ובציפורניים כדי להיכנס לרפיח, ללבנון. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מסתכלים ואומרים, מה זה הישגים? ברור. אני רוצה לשאול אותך היום, מי מנהיג חיזבאללה? מי מנהיג החמאס בעזה? מי מנהיג המשטר האיראני? בוודאי שלא, כי אנחנו כיסחנו להם את כל המשטר של חמאס, של לבנון, של החיזבאללה, של המשטר האיראני. אנחנו פגענו בהם קשות. אנחנו שולטים כמעט ב-70% מהשטח בעזה. הם מסוגרים, אין להם יכולת של ייצור תחמושת.
אני מקבל את כל מה שאת אומרת, אבל את יודעת...
אתה יודע, לא, כי אנשים מדברים, מאוד... ואתה יודע, לפעמים השמאל רוצה להכניס
נכשלנו,
אותם...
נכשלנו, הבנתי.
בדכדוך. אבל... אתה יודע, הנדסת התודעה שמנסים לייצר פה ולצייר גם בתקשורת, וציינת את זה, ואם סקרים לא מחמיאים. חברים, היום אנחנו נמצאים בהישגים שמדהימים למדינת ישראל. יש להם מחיר, ומחיר קשה וכואב. בני הוא לוחם. אנחנו מבינים מה מונח כאן על הקו. אבל אני יכולה לומר לך, שהשגנו את חיזבאללה שנים אחורה, אנחנו שולטים עד הליטני, החיילים שלנו נלחמים שם, את הרוח הגדולה של הלוחמים, לא יכול להיות שאנחנו כנבחרי ציבור
לך...
ותקשורת, לא נביא לעם ישראל ונגיד להם, תזקפו את הראש שלכם, תרימו ראש, תבינו, אנחנו בעידן אחר, עידן של מדיניות שלא מוותרת,
שיש לה
הישגים.
עידית.
כן.
אני יודע, את...
השגנו את הגרעין, את הטילים הבליסטיים, תשמע,
כן, אבל...
מי בוא... חשב על זה? 30 שנה ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על זה ואף אחד לא עשה. ויאמר לזכותו, היחיד שדיבר והיחיד שגם עשה.
אני יכול גם לשאול?
ודאי.
יאללה, בואי נמשיך. אני מסכים עם חלק גדול ממה שאת אמרת. אני אגיד לך לאיפה הבעיה. הבעיה היא כפולה ומכופלת. עזה, הם עדיין שם. בואי לא נשכח. הם עדיין שם. האידיאולוגיה לא מתה, החמאס לא יתפרק מנשקו, אחד, שתיים. הגרעין עדיין נמצא באיראן. טראמפ אמר, נפנה את הגרעין לארצות הברית. אחר כך הוא אמר, לא. אחר כך הוא אמר, יעשירו פחות, והוא כל רגע משנה דעתו. יש לנו בעיה, הגרעין עדיין שם. אנחנו לא יודעים כמה חומר מואשר עדיין יש להם, שלא נמצא מתחת להריסות. שתיים, שלוש, פקיסטן, וקטר היום מנהלים את האירוע, מנסים לנהל את האירוע בלבנון. זה לא היה אף פעם. עכשיו, אלו שלושת הצירים שעליהם תיבחנו בבחירות הקרובות.
תראה, לומר לך שארגוני טרור...
רגע, רק אני אסיים את השאלה. ברור לך, ההישגים של צהל, אני לא מקבל את מה שאומרים בטלוויזיה, ההישגים של צהל הם אדירים.
נכון.
אדירים. את יודעת, זה נורא קל להגיד... תיקח את כל הכישלונות והדברים האחרים, הדברים הטובים.
הכישלון זה על... עלינו, ההצלחות שלכם.
בדיוק ככה. בוודאי. אבל, אני לא מקבל את זה. אבל נכון. יחד עם זה, הצבתי בפנייך מראה של הסיטואציה שכרגע קיימת.
לומר לך שאני לא דואגת...
לבנון לא הכרענו. לא הכרענו. חיזבאללה עדיין שם.
ללבנון בעבר לא נכנסנו בכלל.
אני מסכים איתך.
רצועת עזה בחיים לא שלטנו ב-70% מרצועת עזה. זה שיש ארגוני, זה שיש כוח טרוריסטי כזה או אחר בעזה, זה לא שזה מדיר שינה מעינינו. ברור שצריך לטפל בו. היום יש להם כושר ייצור של פצצות, היום יש להם יכולות שהיו להם בעבר, היום הם יכולים לשגר טילים בליסטים.
לא.
זה שאנחנו צריכים להמשיך ולהעמיק את ההישגים שלנו בכל מקום, בוודאי.
טראמפ עוצר אותך.
איראן, האם איראן תהיה גרעינית? אני רגע, אני אגיד לך
טראמפ
משהו.
טראמפ עוצר
רגע,
אותך.
לא, אז אני אגיד משהו. קודם כל אני רוצה להעמיד שורה שהיא צריכה להיות מאוד ברורה. מדינת ישראל תמשיך ותגן על אזרחיה, ותמשיך לשלוט במה שקשור לכוח הצבאי שלה, ובאמת לצורך המדיני שלה. יש לנו כאן צורך קיומי, ביטחוני, ואנחנו נמשיך ונגן עליו. זה דבר ראשון. איראן לא תהיה גרעינית, זו אמירה. אנחנו צריכים לפרק את החיזבאללה, אמירה. חמאס, אנחנו צריכים להכריע אותו בוודאי. אנחנו שם, אנחנו בכיוון הנכון, יש לנו הישגים מדהימים ואדירים. אם מישהו חושב שלהיות יהודי בארץ ישראל, ושכל האויבים שלנו מכל הצדדים מחר יהפכו להיות לאוהבים, ונצליח להביא אחרים לשבת בגבולותינו, הוא טועה. אנחנו, להיות יהודי זה לא פשוט. להיות יהודי שחי בארץ ישראל זה אתגר מאוד גדול. אגב, זה היה לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי. תמיד היינו צריכים להתמודד. מה כן היה? הרוח, הרוח הגדולה, הרוח שלא מוותרת, התפיסה הביטחונית שהשתנתה מאז השבעה באוקטובר.
למה טראמפ שמבינה... מתהפך עלינו, עידית?
תראה, טראמפ הוא ידיד גדול של מדינת ישראל,
והלך איתנו לא חברה עלייך, דרך אני חלוקה. אני רק שואל.
צריך, אסור לנו לקרוא את החבל. מה כן? מה כן? אני גאה בזה שיש לי ראש ממשלה היום שלא מוותר, שיודע לשמור על האינטרסים הביטחוניים של אזרחי מדינת ישראל, גם כשזה לא נוח, נכון? הוא ידע לעשות את זה בממשל פחות אוהב, גם אובמה, גם ביידן, ובממשלי, צריך לומר, ממשל שאפילו פעל נגדנו. אבל צריך לומר כאן, שראש הממשלה הצליח להביא את הנשיא טראמפ ביחד איתו הישגים מדהימים אל מול איראן, אם זה שהגת הארי, אם זה עם כלבי, דברים שלא נראו במחוזותינו דורות. מה כן? לטראמפ יש יועצים מכיוון אחד, יש לו יועצים מכיוון אחר, יש לו אינטרסים שונים. האם נאמרה האמירה האחרונה גם על ידי ארצות הברית? לדעתי לא.
טוב. נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, אמר השבוע, בתגובה לניסיונות עברת חוקים כאלה ואחרים, בגופו של כל שופט שיבחר, ישתל שבב פוליטי. למה הוא התכוון?
לא, לא. הוא התכוון לזה שלא לכל שופט יש שבב פוליטי, אלא לכל שופט הוא פוליטי עם שבב שופט. זה בדיוק מה שקורה היום. השופט יצחק עמית, שבחר את עצמו לעצמו בעצמו, יועצת משפטית לממשלה מודחת. אגב, הם חיים במיליה, הכי מיליה של החבר מביא חבר, והם באים אלינו בטענות שמינויים כמו מבקר המדינה לא נעשים על פי חוק.
אבל מבקר המדינה, שהוא האדם הכי מקורב לנתניהו, יש כאן בעיה, את לא חושבת?
קודם כל, מבקר המדינה יכול להעמיד את עצמו לבחירה, כל בן אדם שרוצה זה על פי החוק. בנוסף, כן, גם רבלו, מיכאל רבלו, יכל להעמיד את עצמו לבחירה. נבחר כדת וכדין בצורה מסודרת, גם באמצע ההצבעה הלכה אופוזיציה ביחד עם היועצת המשפטית, ואישרו את אופן ההצבעה הזה. אני חייבת כן לומר לך, שגם המבקר הנוכחי שעכשיו יצא מתפקידו, מתניהו אנגלמן, האופוזיציה בעצמה אף פעם לא התרמה על זה שלא מאפשרים לו לבצע את תפקידו. הרי מה הם אומרים? אנחנו רוצים מבקר שיוכל לבצע את תפקידו כראוי, לשרת בצורה מסודרת את המטרות. תגיד לי רגע, הוא התחיל לחקור את אירועי השבעה באוקטובר. זה חוק יסוד של מבקר המדינה, זכותו לחקור את זה. באו, עצרו אותו בבגץ, לא ראיתי את האופוזיציה באים ומתרעמים על זה שעצרו את מבקר המדינה.
כי הם רוצים ועדת חקירה ממלכתית.
יפה, אז מבחינתם לא באמת מבקר המדינה והעשייה שלו, אלא הכל פוליטי.
לא, הבעיה היא שהם אומרים, ואני שואל אותך, האם את שלמה עם זה שאנשים צילמו את עצמם מעבר לפרגוד?
אני חושבת שזה מותר על פי חוק.
לא, לא, מותר על פי חוק. בבקשה? לא, מותר על פי חוק, אבל היו כאלה שהתראינו ככה.
היו כאלה מהאופוזיציה שבעבר צילמו את עצמם מצביעים. אף פעם לא התרעמו על זה.
את צודקת. אבל היו כל מיני, בוא נגיד, אמירות ברשתות החברתיות שכאילו לא הכריחו אותם, אבל אמרו להם, תשמעו, בואו, אל תספחו את העניינים אם אתם רוצים להיות בכנסת הבאה.
אני יכולה להגיד לך שמיכאל רבלו נבחר על פי חוק, וזה מה שחשוב, והוא יהיה במבקר המדינה הבא. ואני יכולה לומר לך שלא תהיה הצבעה נוספת בכנסת, גם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר שההצבעה הייתה כמו שצריך.
גם אם בגץ יכריח אותך?
אני יכולה להגיד לך ש... אתה יודע מה? בגץ לוקח אותנו לקצה בכל מקום. ואני חשבתי לעצמי גם פה חוק יסוד השפיטה שהשופט יצחק עמית מנסה לבטל אותו. בעצם הוא לוקח את הממשלה הנבחרת, את הדמוקרטיה, מגלגל אותה מהמדרגות ואומר, אנחנו אלה שקובעים. זאת אומרת,
כולל יש לנו סי בחוקי יסוד.
כולל בחוקי יסוד. אני אומרת לך את האמת. בוא נראה אותם. זה ייתן לנו את כל הלגיטימציה. לעשות רפורמה עמוקה מהיסוד. מה הבעיה של הימין? שהוא תמיד רצה להתפשר. תמיד הוא רצה להיות בסדר. ללכת לבית הנשיא כדי לנסות להגיע לאיזושהי פשרה כזאת או אחרת על עילת הסבירות. ללכת לעשות איזושהי פשרות בוועדה למינוי שופטים. אני אומרת לך שהימין בממשלה הבאה לא צריך להתפשר על כלום. למה? כי הם לא באים בשום כיוון בשום צורה לקראת. הם לוקחים הכל מהכל, כולל הכל, ובצורה גורפת. הם אומרים, אתם ממשלה נבחרת, ואנחנו עם כל הכבוד מגלגלים אתכם מהמדרגות.
טוב, עכשיו אני אשאל אותך, למה את מתעקשת, למה אתם מתעקשים על ועדת חקירה שהיא לא ועדת חקירה ממלכתית?
מה זאת אומרת? ועדת חקירה ממלכתית זה אותו דבר מאותו דבר. השופט יצחק עמית בעצמו. אתה רואה את המילי הזה שומר על עצמו בעצמו. עובדה, הנה ראינו עם הפצרית, אנחנו רואים עם היועמשית, להם הכל מותר. אגב, זה בדיוק מה שהיה עם טלי גוטליב בחסינות שלה. הרי את גלעד קריב בכלל לא בדקו אותו, עדיין לא הביאו אותו, לא הגישו שום כתב אישום, גם לא לגבי הפצרית, אבל טלי גוטליב...
הגילו יסודות.
כן, היה להם ממש ממש דחוף ללכת ומהר מהר לבוא ולהוציא לכתב אישום. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. בסופו של דבר אנחנו רוצים לרדת לחקר האמת. כולנו רוצים לדעת מה באמת היה שם. כולנו רוצים לדעת מה באמת קרה.
את לא סומכת באמת על...
לא רק שאני לא סומכת, כולנו לא סומכים.
על בית המשפט העליון
שהוא יציב... מי סומך היום על בית המשפט העליון? אתה סומך על בית המשפט העליון? בוא, אנחנו רואים מה קורה היום בבית המשפט העליון.
אין לנו בית משפט אחר.
אנחנו רואים שיש כאן בן אדם אחד, פרסונה, עם יועצת משפטית מודחת, מפוטרת, שעושים את אשר על רוחם. כל מה שנקבע שלא נראה להם ולא מתאים לגישה שלהם, הם מביאים את זה לבגץ, ומחליטים לבטל אפילו חוקי יסוד שנבחרו. לקחת שר, כמו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ולהגיד, הוא לא יכול להיות שר במדינת ישראל, כשזה לא תפקידם בכלל. ולכן
מה,
אני חושבת...
לספר לך משהו.
רגע, שנייה, אני אסיים את המשפט. לכן אני חושבת שוועדת חקירה לאומית אמיתית, כמו שקלנר רוצה להעביר, היא ועדת חקירה שתוכל לרדת לחקר האמת. והאמת? שגם השופטים יצטרכו לתת את הדין. כי ידיה של מערכת המשפט מסועבות בתוך התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל. אם זה חוק גירוש מחבלים, אם זה הריסת בתי מחבלים, אם זה עוד הרבה דברים שבית המשפט בסוף לא אפשר אותם הלכה למעשה. להם יש חלק בכישלון, להם יש חלק באירוע הזה שנקרא התפיסה הביטחונית משך שנים של מדינת ישראל, וגם הם יצטרכו לתת את הדין בפני ועדת חקירה לאומית.
נושא אחר.
כן.
לפני שנים, ישב בכיסא שאת יושבת, שר הביטחון בוגי יעלון. ושאלתי אותו, אמרתי לו, תראה, בית המשפט יכפה עליכם להגיע להסכמה בנושאים החרדים. כן גיוס, לא גיוס, גיוס כזה, גיוס אחר, את מי תכריח, את מי לא. ואז הוא אמר לי, משפט נורא מעניין. הוא אמר לי, תראה דוד, היום אנחנו מגייסים הרבה יותר מה שגייסו בעבר. אנחנו מנסים לעשות את זה בהסכמה. אבל את רואה, זה הוא אמר לי אז, כן. אבל את רואה, א', הוא שינה את דעתו מאז, אבל זה בסדר זכותו של אדם. אני שואל אותך, כולם צריכים להתגייס? איך את מסדרת את זה? שמצד אחד הצבא דורש וחשוב לו שיהיו לו עוד חיילים.
נכון.
איבדנו הרבה מאוד חיילים, חלקם פצועים. ומצד שני, איך את משאירה את הקואליציה שלכם שלמה לפני פירוק, אולי בשבוע הבא?
אני יכולה להגיד לך שאת חוק הגיוס ניסינו להעביר הרבה. הרי החלת דין רציפות על החוק של חוק הגיוס, היועמ"שית לא הסכימה לעשות פה. אני הייתי בממשלה הקודמת, וזו ממשלה שהייתה ללא חרדים. היא יכלה לקדם חוק גיוס על סטרואידים, איך שהיא רצתה וכמה שהיא רצתה. והיא לא עשתה את זה. אני הייתי יושבת ראש הקואליציה, וכל פעם דחינו את זה בשבוע, וזה היה כתפוח אדמה חם לוהט, ולא רצינו להעביר. להפך. אמרנו לחרדים, חברים, אנחנו מוכנים לתת לכם פטור מגיוס מגיל 21, העיקר שאפילו תתמכו מבחוץ בממשלה. לא הייתה שאלה לגבי גיוס חרדים בכלל בממשלה הקודמת, וזו ממשלה שיכלה לעשות כל אשר על רוחה, כל אלה שעומדים ומדברים היום, שאגב היו שרי ביטחון וגנרלים למיניהם, שבאמת אם היה חשוב להם גיוס חרדים, הם היו יכולים לעשות את זה. אממה, אנחנו כן רואים ערך בגיוס חרדים, וכן צריך להיכנס מתחת לאלונקה כי אין ברירה. אני באה מתוך הציונות הדתית שמאמינה שאפשר לדור בכפיפה אחת, הפוך, תלמידי חכמים. הבן שלי בעצמו למד בישיבת ההסדר בסדרות, והתגייס, והיום הוא לוחם במסלול של בני הישיבות, ואני יכולה לומר לך שזה יכול להתקיים, ואנחנו רצינו להעביר חוק גיוס. והאופוזיציה, כולל היועמ"שית, ניסו לתקוע את כל המקלות בגלגלים כדי לא להעביר חוק גיוס.
לא ש"ס, לא אגוד הדגל, לא רוצים? זה לא מסתדר, כי את יודעת, הם הולכים יחד.
קודם כל הם רוצים.
אולי הם רוצים, אבל זה לא מתקדם לשום מקום.
צריך להביא להעביר את זה, וצריך עדיין להעביר את זה, בתנאים שהם אפשריים. אי אפשר שכל פעם היועצים המשפטיים, והיועצת המשפטית, וכל מיני כאלה ואחרים ישימו מקלות בגלגלים של חוק הגיוס. חוק הגיוס צריך לעבור, כי בסופו של דבר כולנו רוצים לראות יותר נסיעה מתחת לאלונקה.
את לא מטילה חלק מהאשמה.
רגע, מנגד, אני חושבת שכן, אנחנו צריכים לשמור על עולם התורה, ולתת למי שרוצה לשבת וללמוד תורה כל היום, לתת גם את האפשרות. הזו. אני מכירה את החברה החרדית, שהיא חברה פטריוטית. אני מכירה אותם מתוך עולמות הבריאות שבהם עבדתי, שאתה יודע, כשהדלתות נפתחו למדע, לאיחוד הצלה, הם נפתחו בגדול, והיום הם ממלאים את השורות של הארגונים האלה, וגם זקה וכדומה. אני מאמינה שגם בתוך הצבא זה יהיה רק עניין של זמן, ואנחנו בעתיד נראה רמטכ"ל חרדי. בדיוק כמו שתעסוקת נשים פעם לא היה, והיום מעל אחוזים מאוד מאוד גבוהים, כמעט 90% באמת מהנשים יש תעסוקת נשים וניתנו תמריצים לזה. גם פה, בסוף ההנהגה הפוליטית וההנהגה הרוחנית של הציבור החרדי צריכים לתת את הגושפנקה, וזה יקרה, זה יקרה
בשבוע
מעצמו.
בשבוע שעבר לא עבר שום חוק.
נכון.
שום חוק. אני לא יודע מה יהיה עד סוף השבוע, אם תצליחו. קודם כל אני מקווה שכן תצליחו, אבל לפחות שהעם הזה אולי יתחיל להתאחד קצת. אבל אני שואל אותך שאלה אחרת, הזכרת את המערכת הבריאות שאת מכירה נכון. היטב. נפתלי בנט, מה הסיפור?
אני מקווה שהוא יגיד לנו מה הסיפור. זהו זה שאלה הנושאים של בריאות הנפש וכדומה. אתה יודע, ערוץ 12 פנו לכל ראשי הממשלה ואלה שמתעתדים להיות, שיהיה לו בהצלחה, מתעתדים להיות ראשי ממשלות, שיפרסמו את התיקים הרפואיים שלהם. התיק של ראש הממשלה בנימין נתניהו מפורסם. נפתלי בנט לא מסר את תיקו הרפואי. הוא יכול למסור את תיקו הרפואי, וכולנו נדע במה מדובר.
את יודעת, את רומזת.
לא רומזת, אני אומרת, אתה יודע, ביקשו ממנו. אז אני לא יודעת מה הוא מסתיר. אתה בן אדם שמתעתד להיות ראש ממשלה. היית ראש ממשלה.
למה הוא תובע?
שאלה טובה. אני מאמינה שהוא יודע למה.
ואתה יודע, יודעת.
אני חושבת שהוא מנסה לעשות איזשהו ספין. הוא מנסה לעשות איזושהי כותרת תקשורתית, כי הוא מפחד מהאמת.
לא, כי הטלת איזשהו ספק בבריאותו.
אני עוד הפעם, אני אומרת, אתה יודע, אני עומדת מאחורי מה שאני אמרתי. הוא זה שהוציא לאור עולמות של התמודדות נפשית, הוא דיבר על עולמות של בריאות הנפש, זה עניין שלו. אתה יודע, הוא יכול לדבר על מה יש לו, מה אין לו. זה לא מעניין. הוא בסוף רוצה להיות ראש ממשלה, כי אחד שמעוניין להיות ראש ממשלה, ואחד שהיה ראש ממשלה, בוא, אני קוראת לו לפרסם את תיקו הרפואי, לא לפחד מזה, כמו שכולם עשו. מה יש לו להסתיר וממה הוא מפחד?
המשרד להגנת הסביבה.
כן.
קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, מה ההישגים שלך במשרד?
וואו, אז קודם כל אני אגיד לך, היום הצרתי...
יש לי 5 דקות.
אז יפה, היום הצרתי במוני אקספו, שאנחנו הולכים להקים רשות פסולת בישראל. למה? כי באמת הגענו להרבה הישגים. כשהגעתי למשרד, 80% מהפסולת במשרד, באמת לא במשרד, בכלל שמדינת ישראל, מוטמנת רובה בדרום, מה שמזהם את התשתיות כבישים שלנו על ידי תחבורה, הרבה מסעיות שנוסעות לדרום, עומדות שעות בתור, וגם באמת הדרום הפך להיות פח הזבל הגדול של המדינה, מטמנות מזהמות אוויר קרקע ומים. ובסופו של דבר אנחנו רוצים להיגמל מזה. אנחנו שייכים למיליה של המדינות של ה-OECD שכבר לקחו את הפסולת, הפכו אותו למשאב, מזבל לזהב. וזה מה שאני הגדרתי בקדנציה הזאת, ורצנו אל עבר הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת, שלוקחים את הזבל ומייצרים מהם חשמל, אנרגיה וחום. ורצנו ועברנו את המכרז הראשון גם בנאות חובב. היום אנחנו על 20 איתורים בכל המדינה שמתקדמים ברמות שונות של התקדמות, גם עם הסמכות לבטל, גם עם מסלולים עם החשב הכללי, גם במסלולים של קולות קוראים, כדי לשנות את המציאות הזאת. הרבה מתקנים של פסולת בניין, תוכנית ירושלים של 400 מיליון שקלים להקמת מפעלי מחזור, שזה מפעלים שממחזרים סוללות של בטריות, סוללות של רכבים חשמליים, דברים שלא קיימים היום. אנחנו לוקחים והופכים את המשרד הזה, שהיה משרד רגולטורי מאוד, שהרבה, איך ככה אני אומרת, השתתפו בצערי כשקיבלתי את המשרד הזה ואמרו לי, וואי, זה משרד שיודע להגיד יותר מה לא ממה כן. והפכנו אותו לקטר ומנוע צמיחה כלכלי, חברתי. מעבר לזה, העברנו השבוע חוק פסולת בניין, שזה game changer של ממש, של כל פסולת הבניין, של המסעיות שנוסעות כאן ברחבי ישראל, ושופכות את זה בהשלכה פיראטית בלתי חוקית בשטחים הפתוחים. אנחנו העברנו חוק פסולת בניין שמאסדר את כל ההשלכה הפיראטית, עם חובה של המסעיות על ידי איכון ועל ידי צ'יפים דיגיטליים להיכנס למתקני קצה, שלוקחים את כל פסולת הבניין, והופכים אותה חזרה לאגרגנטים, למצעים, לעולמות הבנייה. אנחנו הולכים למחזר הכל, בכלכלה מעגלית, ביצירת מקומות עבודה, באמת בלהבין שיש סוף למשאבים בעולם, ואנחנו הופכים בקבוק לבקבוק חזרה, ומפלסטיק לפלסטיק. והקמנו הרבה מפעלי מיון. זה רק בעולמות הפסולת, מהפכת הפסולת של ישראל שהבאתי עם המשרד הזה. מעבר לזה, מטפלים בכל משאבי הטבע של המדינה. משאבי הטבע, אם זה הכינרת, אם זה ים המלח, אם באמת רעיון ענק, אדיר שאנחנו מקדמים למובל הימי, אם זה המצוקים, מצוקי הים, רק לפני שבועיים חנכנו 12 שוברי גלים לעיר נתניה, שמגנים על נתניה שיושבת על מצוק של 45 מטרים. עשינו מהפכה בעולמות ההדברה. יש לנו שורה אדירה של הישגים למשרד הזה. משרד שאחראי על חיי היום-יום של אזרחי מדינת ישראל. זה אולי נראה, אתה יודע, המשרד להגנת הסביבה, מה עושים שם? אבל עושים בו המון. ואני יכולה לרשום לך שורת הישגים מאוד מאוד ארוכה, אבל חוק רישוי משולב שזה הורדת בירוקרטיה ורגולציה לתעשייה, לתעשיינים,
למפעלים ירוקים. מה את עוברת לחברים שלך ביהודה ושומרון שרואים, חווים את האשן, את הסירחון שהם לא יכולים לצאת מהבתים שלהם?
אז זה ההישג הנוסף שלנו. מפגעים של זיהום חוצה גבולות. כשבן אדם יושב בשועם ונושם אוויר ופיח ממסרפות ביהודה ושומרון שנמצאות בשטחים שנמצאים בהם רק המינהל אזרחי ומשרד הביטחון. אני לא הסכמתי לקבל את העובדה המוגמרת הזו. ונכנסנו לעובי הקורה. אני מימנתי השנה כמעט 40 מיליון שקלים נגד זיהום חוצה גבולות, ולקחנו בשועם את נעלין, את המסרפה שיושבת בשטרי... מה?
אבל זה ממשיך.
זה ממשיך, רק השבוע הייתי אצל גיא יפרח במעלה אדומים, ואנחנו ממגרים את השריפות פסולת. איך אנחנו עושים את זה? ביחד עם המינהל האזרחי, עם קמת סביבה, הבאתי הצעת מחליטים של זיהום חוצה גבולות, למגר את כל הפשיעה, את כל עצם העובדה שיהודה ושומרון מהווה חצר סביבתית אחורית למדינת ישראל. הבאתי תקציב גם השנה של 40 מיליון שקלים למפגעים חוצה גבולות, כי שריפות הפסולת הם טרור סביבתי לכל דבר ועניין, ואנחנו לא נאפשר, גם לידי הקמת תחנות ניטור, לא לא נאפשר שאזרחי מדינת ישראל יסבלו מזה. וכן, זה לא תחום שהאנשים שלי יכולים להיכנס אליו, כי זה יהודה ושומרון, אבל אנחנו פועלים ביחד עם כמה סביבה שמשוייך אלינו, ביחד עם כוחות של מינהל אזרחי. אני מתקצבת אותם, נותנת להם את מרב הכלים, כולל כלי צמה, מגרשי הרחרמות של כלים. אגב, דוד, אני מממנת ומרחיבה עכשיו את יחידת דוד שיושבת במעברים למדינת ישראל, 31 מעברים ליהודה ושומרון, לתפוס מסעיות, ואנחנו יום יום עם יחידת דוד תופסים מסעיות. יש לי יחידה של רשות הטבע והגנים, יחידת ינשוף, שאנחנו גם מאבים אותה, והיא מטפלת בשריפות הפסולת בתוך יהודה ושומרון. ומעבר לכל הדברים האלה, שזה ריבונות סביבתית, הבאנו החלטות אדירות של סבסטיה, שזה להביא את ממלכת ישראל בשומרון, החלטת ממשלה של מיליון כדי להכשיר את המקום הזה להיות אתר קולט קהל חזרה. האוג'ה, נחל איתיו.
אפשר לשאול אותך שאלה אישית?
כן.
את ישנה בלילה?
לא, לא אוהבת לישון הרבה, אני מודה. אני ישנה שעתיים וחצי בקירור.
את כולך כדור של אש.
ניתנה לי מתנת אל שאני לא צריכה לישון הרבה. יכול להיות שביום מן הימים זה גם מתנקם בחזרה, כי זה לא בריא ולא טוב. אבל אני אוהבת לעבוד, אני אוהבת את העבודה שלי.
אמר לי מישהו ממשרדך. נו. אני חושש להגיד את זה.
יאללה, תגיד.
שאת נכנסת למשרד ולפעמים נשארת שם גם בלילה. ואני שואל אותך מה יש לך לעשות שם כל כך הרבה זמן.
קודם כל, אני אגיד לך את האמת.
אמר לי את זה מישהו שאני מכיר אותו הרבה שנים.
נכון.
במשרדך.
אז אני יכולה...
אמר לי, אני לא מבין את השרה הזאת. אני משתמש במילה אולי לא יפה. מה, היא טמבלת, היא ישנה במשרד? תלך הביתה.
אני יכולה להגיד לך שכמשפחה, כשהחלטנו שאני נכנסת לפוליטיקה, אז אתה יודע, הרי כסף אין בזה יותר מדי.
יש לך ילדים.
נכון, אבל אני יכולה להגיד לך שבעלי, אם יש אחד הדברים שהוא אמר לי, ובאמת אני מאוד מעריכה אותו על זה, הוא אמר לי, את שליחת ציבור, את כבר שם, תהיי שם עד הסוף, ותעשי את הכי טוב שלך. ואני באמת משתדלת לעשות את זה, כי הרי אני גם ככה לא נמצאת בבית.
איזה שרה תרצי להיות בכנסת הבאה?
אני ארצה להמשיך במשרד להגנת הסביבה.
וואו.
ואני מאוד אוהבת את המשרד הזה, ואני מייצרת את מהפכת הפסולת של ישראל, ואנחנו מביאים ריבונות ומשילות הלכה למעשה ביהודה ושומרון ולכל אזרחי מדינת ישראל, עם הקמת אתרים ועם הכשרה של מקומות חדשים, כל ההתיישבות החדשה שאנחנו תומכים בה, שבאמת הממשלה הזאת עשתה בה מהפכה אדירה, ועם כלים דיגיטליים, ועם אכיפה דיגיטלית, ועם הסדרת מתקנים, אני אשמח להישאר במשרד הזה, ואני גם אשמח להיות בעולמות הבריאות שאני באה מהם, וזה קרוב מאוד לליבי, שרת בריאות גם.
השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, ליכוד. תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום לכולם.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.